שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שלם.
מה שלומכם?
ברוך השם, פרשת פנחס.
פרשת פנחס. אז יש שם שאלה שנשאלה באיזה שבת מיוחדת שפרשת פולק שרב אברום ארגן.
ביחד עם רב שלם.
אני זכיתי גם להיות שם. היה אווירה מיוחדת בעיר חיפה, קידשנו את העיר האדומה. אז אחד המגידים שדיבר שם, הוא שאל, הרי סוף הפרשה מסתיים.
ממסרי שיעור דפיים ואלוף,
יש משהו. נכון.
הרב ליפשיץ.
הרב ליפשיץ, שליטה. הוא אמר שמסתיים בסיפור עם פנחס, נכון? מה שהוא קינה את קינתו של השם. ואחרי זה, בפרשה הבאה, ממשיכים עוד פעם. פנחס בן אלעזר, השיב אסכמוסי, ואז את השכר שהוא קיבל. למה לא מסיימים את הכל בפרשת בולוק?
עם השכר ביחד כבר.
עם השכר. את השאלה הזאת היא נשאל המוקר ברוך, שהקים את השכונה החסידית בחיפה לפני 60 שנה, חיפה של אבא חושי, נכון? חיפה אדומה. אז הוא הקים שם את הקהילה החסידית, ועלה שם כסף הכל, הקים את כל המויזדס,
ראש העיר,
לחוץ לארץ.
סיפור לנו שהראש העיר, פחד שהם הקימו בתוך העיר,
כן, אמרת עליה
בין האחרונים, אז הוא זרק אותם לאיזה פינה נידחת, צלע קשה, שאי אפשר לחפור, את זה תיקחו בחינם ושם תבנו.
תעשו מה שאתם רוצים שם, בדיוק. אז הוא נסע לאסוף כסף בחוץ לארץ, אז הוא היה אצל רבי יואל מסתמר, אז הוא שאל אותו את השאלה הזאת, הוא שאל אותו למה, ההפרדה הזאת, למה לא מסיימים את הסיפור של פנחס והשכר שהוא קיבל בפרשה הקודמת? וענה לו הרבי בסתמר שבכוונה עשו את זה, הפרידו את זה ועשו את זה כדי שהשכר יהיה בתחילת הפרשה, כי הילדים הצעירים בכיתה ב', ג', ד', אז לומדים איתם פרשת שבוע, אבל לא מספיקים עד סוף הפרשה, מספיקים ראשון, שני, שלישי, אז שכבר על ההתחלה ילמדו את הילדים מה זה שכר של קנאות. זה מה שהאדמור אמר לו.
הרב יולי שמר
לו. יולי שמר לו. אבל מה ענה לו המקור ברוך רב אברום?
והמקור ברוך תירץ, שהרי הוא בא לחיפה דווקא, כשהוא הגיע להיות רבי, כשהוא עלה לארץ, אז אמרו לו, בוא, תהיה בבני ברק, תהיה בירושלים. הוא אמר, אני לא מחפש חיים קלים, אני הפוך, אני רוצה ללכת למקום...
קרב.
שאז יהיה שם מגדלור, לעבוד קשה ולקרב אנשים לאבים שבשמיים, וככה הוא הצליח ברוך השם. אז הוא אמר שבשמיים בדקו טוב טוב, שזה היה לשם שמיים כל המעסיק הנאוס הזה. ועד שנתנו שכר, בדקו טוב טוב.
שבאמת מלשם שמיים ומגיע לו שכר.
המדרש אומר, הגמרא, רש"י ותגמור, שמה היו מליזים עליו, ראה בן פוטי שפתאום עגלים, פתאום הוא עושה ככה, אז האם זה לשם שמיים או לא?
טוב, זה פורט יפה.
מסופר, הרב חיים בריסקר היה אומר, שהוא אומר שיש לו חקירה. הוא אומר שעוד אין לו פתרון לחקירה הזאת. האם שהבעל קוירה, אבל כל הרב שלם יש לו טעות, כולם כאיש אחד בלב אחד קופצים
מזנגים,
עליו,
כן,
ומתקנים
בטח.
אותו.
מדי.
אז הוא, אמר, אז הוא אמר שיש לו חקירה, האם זה מה שרוצים לצאת ידי חובה, שהכל יהיה כמו שצריך, שיקרא כראוי וכיות, או שזה אותו תולעת, אותו יצרורה, שבפנים ששמח בכישלון החבר, ויש פה הזדמנות לקפוץ ולהוכיח אותו ולהעיר לו. עוד לא התיישבה להחקירה, עד היום הרב שלם שאלה מנסרת בחלל, אומרים שההתלהבות שמאירים לבעל קוירה, התלהבות שפחות רואים במצוות אחרות, אז אולי זה חלק מהתשובה. לא כולם, חס ושלום, לא כולם.
כתוב, הנני נותן לו את בריתי שלום, זה בברכה שפנחס קיבל. אז אחד הפירושים אומרים, הנני נותן לו את בריתי שלום, שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של כל בריאה ובריאה, כל בן אדם שעושה מעשה, אפילו שהוא חס ושלום אדם רשע, אבל הוא עושה מעשה אחד טוב, הוא מקבל על זה סחר. היה בעיר, בעיירה, פעם, שני יהודים שקראו להם יחזקאל לוי. ושניהם היו גם משפוחה, היו קרובים. ולא רק שקראו להם יחזקאל לוי, גם היו דומים אחד לשני בצורה, בקומה. ממש בקיצור, קופי. אבל היה הבדל מזרח ומערב מניהם. אחד, יחזקאל לוי, אחד היה עשיר מופלג, אבל היה לא קשור לדעת. לא קשור למצוות, רחוק, אפילו שונא, לא קרוב לכולם. והיחזקאל לוי השני היה יהודי טוב, ירא שמיים, עבד באטליז לפרנסתו, והיה יהודי אהוב על כולם. ברוך השם, יהודי בעל צורה. יום אחד, יחזקאל לוי העשיר חוזר ככה מהשדה.
מהעסקים, מהמשרד. מהעסקים
שלו, כל מהמשרד, מהתפוזים, מהגווניות. והוא הולך בדרך, ולתדהמתו, פתאום הוא רואה יהודי שוכב על הרצפה. מיד ניגש אליו לראות מה, מה הוא יכול לעזור
לו? הרגש היהודי, הרחימאי.
יפה, יפה. הוא רואה, לצערנו, שהאיש נפח את נשפתו, נפטר. אז לא היה זקה, ייחוד הצולה וכל הדברים האלה שמיד קוראים להם. אומר, מה אני עושה? טוב, אני אתחיל לסחוב אותו, לא, לא כוח, הוא בא ללכת, ואז הלב היהודי שלו לא נתן לו, הוא חזר חזרה, הרים אותו על הכתפיים, וסחב אותו, לקח אותו. עד שהוא ראה קבוצת סוחרים ערבים, שילם להם, אין לו כספה, הם שכר גדול, אמר, תקחו את זה לרב העירה ותביאו לו את
המשלוח,
את המשלוח, את היהודי, שיקבור אותו. ככה הביאו את זה לרב, הרב ככה, הוא, ובירר מי זה הביא, מאיפה הם קיבלו את המשלוח. אמרו לו שהעשיר ההוא הביא להם. הוא הרב מיד שמח שמחה גדולה, הנה, יהודי חזר לקיים מצוות. בואו נקרב אותו וזה. הוא שלח אליו את השמה שלו ואמר לו, שמענו שזה, עשית מעשה כל כך טוב, רצינו להודות לך על זה. רצינו לזה, הוא תוכל לבוא, שיעור תורה משהו, לתרום איזה משהו לכמה ארגונים. קיצור, העשיר אומר, עד כאן, זה שעשיתי משהו אחד טוב, זה בסדר.
חד פעמי.
צחק עליו וביזה ודיבר נגד הרב ונגד חס ושלום נגד השם. פער את פיו, כמו שאומרים. המיד שמע את זה וכעס עליו, שלא רק שהוא לא קרוב, אבל איך שהוא דיבר, והוא נידע אותו מכולם, מכל היישוב. הרחיק אותו. וככה הוא באמת עבר, יצא מהיישוב, הלך לגור במקום אחר. אמנם הוא היה עזוב, בודד, אבל לא היה אכפת לו. אני לא ישבר, אני לא יקנה לרב, עד הסוף אני ממשיך. חלפו חודשים ושנים, רב אברום, והשיר יחזקאל לוי שלנו נפטר. בניו לא ידעו מה לעשות, לקבור אותו בקבורה שאצל היהודים, אף אחד לא יסכים לקבור אותו, מנודה, איפה נקבור אותו? חושבים וחושבים, פתאום לאזור שלהם מגיע בסערה, רואים את יחזקאל לוי השני.
הקצב.
הקצב. עובר שם ברחוב ככה, מהר. הוא בא עלה להם רעיון בראש. קראו לו יחזקאל, משפוחה, מה שלומכם?
משפחה לא בוחרים.
המשפחה, כמו שאומרים, נמשיך מה שאתה אומר, מה עושים כן איתם?
לא בוחרים, כי אתה רואה זה היה לו, מי היה בוחר
לא, אותו? לא, לא עושים עסקים עם משפחה, אלא מה, אוכלים צ'ונט. כן. הוא לא בוא, תאכל איתנו משהו. קיצו, שבו, אכלו איתו, והביאו לו גם סם שינה.
הוא.
הוא אכל וזה ונרדם, והחליפו לו את הבגדים. והלבישו את הבגדים של הקצב, את הבגדים, אדם והכל, את השיר, שנפטר את האבא שלהם. ושלחו את זה עם...
וככה השיר שנפטר, היה נראה השיר הקצב.
כן, היה נראה הקצב.
היחזקאל לוי הקצב.
היחזקאל לוי הקצב, יפה. שלחו אותו ככה עם עוד איזה כמה סוחרים לכיוון הבית של הרב. והרב רואה שוד ושבר. תראו מי נפטר, הקצב. אוי, היהודי כזה אהוב. כל העירה הגיעה, אשתו, כולם, בחיות נוראיות, המשפחה. לוויה מכובדת, דרשה מכובדת, הספד. וקוברים אותו.
וכובד גודל לא יסולא במויסוי.
קיצו, מה עושים אבל עם יחזקאל לוי פה ששוכב לנו פה עוד מעט הוא מתעורר? אז הם לקחו את התכריכים של האבא שלהם, שהם ראו את התכריכים והלבישו אותו את הבגדים של הקצב הבן דוד שלו, ושמו על יחזקאל לוי, הקצב, את התכריכים. הלכו אחרי שנגמר כל ההלוויה, הלכו, שמו אותו ככה בין הבית קברות, בין הקברים שם, וזהו. קיצו, הערב מתקרב. יחזקאל לוי שלנו.
התחיל הפוג הסם של השינה.
ומתעורר. מוצא את עצמו בית הקברות עם תחרים. הוא תופס, כמו שאומרים בברום, את הריצה של החיים. מתחיל לרוץ הביתה. קיצור, אשתו פה, אשתו שומעת.
האלמונה, אשתו האלמנה.
דופק בדלת, ואשתו מסתכלת ורואה, אומרת, מי זה? אני בעלך, יחזקאל. מאיפה אתה מגיע? מבית הקברות, בום, מיד התעלפה. וכל הסובבים שם באים, רואים אותו ככה, הם תכריכים, מיד כולם צרחות וזה. הרב, מספרים את זה לרב, הרב נבהל כולו, אמר, תקחו אותו, שיחכה לי בעזרת נשים, אני אבוא לדבר איתו. קיצור, הוא היה שם, כל הלילה, אנשים שמגיעים קצת בבוקר, רואים פתאום איזה דמות עם תכריכים שם, בעזרת נשים, כמובן שמובעד הפחד והבעלה שם של ה... של הציבור, כוס קפה כבר לא שתו באותו בוקר.
גם לא מחרת, גם לא.
הרב עולה אליו, מבועל, והוא מתחיל להגיד לו, מי אתה? מה, אני חזקאל לוי? הוא אמר, מה, אני הייתי שם, הלכתי בעיר, פגשתי את הילדים של חזקאל לוי העשיר, דיברו איתי ואכלנו ביחד.
אחרנים שלי, הזמינו אותי.
כן, נרדמתי, והוא
לעשות ברכה.
עצמי בבית הקברות. אז הרב במוחו החריף הבין מיד את התרמית שעשו הבנים שלו, כדי שלאבא שלהם ייקבר בקבר ישראל. אז יפה שהם זכרו, אבל שאלו, הלך הרב עלה על הבמה אחרי התפילה, הרגיע את כולם, מסיפר להם את הסיפור שהיה.
שום מת לא חזר מן המתים.
כן. שאלו אותו, תגידו לנו, הרב יגיד לנו, איך השיר הזה, הקמצן הגדול שככה חירף את השם, איך זכה לכזה לוויה מכובדת, ושהרב יספיד אותו. אז הוא אומר, אני אגיד לכם למה. זה הסיפור שהיה לפני כמה חודשים, שהוא ראה הלך ברחוב זרוק, ולקח אותו ועזר לו. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו את השכר שגם לא היה קבורה מכובדת. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר של שום בריאה ובריאה.
בפרשה שלנו רב שולם, אנחנו רואים על מייסה של פנחס מייסה אחד, והוא זוכה, נויסי להסביר רב שולם, דורות של דורות שבזכותו הם כהנים. כמה דורות זה רב שולם? סביבות המאה דורות, ככה אומרים. בכל אופן, רואים מה קורה, מה יכול להיות ממייסה אחד. אני רוצה לספר סיפור על מייסה אחד, איזה השלכות נפלאות זה עשה. היה יהודי, רב אפרים גרינברג, מהעיירה מרמרוש, גרינברגר כמדומני, מהעיירה מרמרוש, שהוא, אשתו וילדיו, נלקחו לאושוויץ. הוא היה לפני זה עשיר, הוא שמר בכיסים שלו כמה יהלומים, חפצים יקרים, בדרך לא דרך הוא הצליח לשחט שם אנשים, נאצים, ואת אשתו ושתי הילדים שלו, בן ובת,
שחרר.
הצליחו לשחרר. שלחו אותם בדרך לא דרך למקום אחר, הגיעו להונגריה, במקום ששם הם יכלו להיות בטוחים. הוא נשאר שם במלחמה, ואחרי המלחמה הוא הצליח, שרד את המלחמה עם צלקות נפשיות וצלקות גופניות, והוא היה חולה שחפת. השפזו אותו, הוא הגיע לשוודיה, הוא הגיע לשוודיה בשטוקהולם, בבית חולים לחולי שחפת. לידו במיטה שכב חייל. והחייל הזה אמר לו שהוא הונגרי, והוא חוזר להונגריה. הוא אומר לו, האישה שלי עם שתי הילדים שלי נמצאים בהונגריה. אני אכתוב לך פה מכתב, וקוראים להם גרינברג, גרינברגר, ואם תעביר להם. אמר לו, איפה אני אמצא, איפה אני אחפש, אבל זה לא היה זמן לוויכוחים, הוא כותב לו והוא נותן לו. החייל הזה לוקח את המכתב, שם בכיס, ועושה את הדרך להונגריה, יושב ברכבת, לידו רב שולם, יושבים אישה עם בן ובת. הוא אומר, זה בדיוק כמו שהיהודי הזה אמר לי. הוא אומר להם, אתם אולי משפחת גרינברג? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, יש לכם מכתב מאבא. הם הוציאו את המכתב. בעיניים דומות היא מוציאה את המכתב, האמא פותחת את המכתב, והיא קוראת שם שבעלה חי, בריא ושלם, שכב בבית חולים בשטוקהולם, בשוודיה. מיד הם מצליחים להשיג אישורים, עובדים על זה, משיגים אישורים, ונוסעים לשם. שם מתאחדת המשפחה, הוא יוצא מהבית חולים, משתחרר, מבריא, וגרים באיזה פרוור בסביבות שטוקהולם. הוא מתפרנס, היה לו הבנה בשעונים, הוא מתפרנס משען, הוא פותח חנות של תיקון שעונים, בזמנו זה כל אחד היה לו שעון, ולא היו קונים כל שבועיים בשעון חדש, שעון זה הדבר יקר, והיה מתקלקל, היו מתקנים, והוא התפרנס מזה יפה. הם, ברוך השם, חיו, עברו את המלחמה והמשפחה משתקמת, אבל הם ידעו שיש כאלה שלא השתקמו. בימי חמישי, גברת גרינברגר הופעה חלות ועוגות, ואת זה הם לוקחים ללינדיגה. לינדיגה זה היה שם של העירה ליד שטוקהולם, ששם הקימו סמינר הרב וולבה והרב יעקובזון, לבנות ישראל ששרדו את השואה ולא היה להם איפה להיות. הקימו להם שם סמינר עם פנימיה, עם חדר אוכל, 84 בנות. תשאל רב שולם למה דווקא 84? כי זה מה שהממשלה השוודית הסכימה. אחד מעל 84 הייתה סוגרת. 84 בנות. והם מביאים לשם ככה כל יום שישי, תחלות ועוגות.
לנערות, כן.
והיא היום נכנסת לחנות שלו, אישה נראית אישה מכובדת עם שעון, שעון יקר, ומבקשת לתקן את השעון. היא אומרת, יש לי את זה משהו, אני רוצה שאני אבדוק. הוא אומר, מסתכל על השעון, אומר, זה ייקח זמן, זה ייקח שעתיים. אז היא אומרת לו, וכמה זה יעלה? הוא אומר, אני לא יודע, אני צריך לבדוק גם את זה. אומר לה, תשאירי פה את השעון ותלכי לעשות מיות. אומרת לו, שעון מאוד יקר, אני לא רוצה להשאיר לבד, לא מכירה אותך. בבקשה, הוא מביא לכיסא, תשבי. היא מסתכלת עליו, רואה איך שהוא עובד, היא מחליטה ש...
אפשר לסמוך עליו.
היא אומרת לו, ומה יקרה אחרי הבדיקה? אומר לה, הבדיקה לא עולה כסף, את תבואי ותגידי. טוב, היא הולכת לעשות את הסידורים והקניות, חוזרת אחרי שעתיים. היא אומר לה, השעון מוכן. השעון מתוקן, היא אומרת לו, אבל סיכמנו שתשאל מראש. הוא אומר, לא, זה היה ממש תיקון קל, מזרי. ממש כמה פרוטות. היא התפעלה. זה כמו שאתה נכנס למוסך, הבשולם. אתה לא יכול לדעת, הוא אומר לך, חלק הזה, כזה, תתווכח איתו, זה יעזור. מה שהוא אומר, משלמים. הוא יכל להגיד לה שאת צריך להחליף משהו יקר בשעון, הרבה כסף, הרבה עבודה, וככה הוא אומר לה שזה כמה דקות, חלק מאוד פשוט. היא מאוד התפעלה מזה. היא אומרת לו, אני רופאת שיניים, ובטח השיניים שלך במלחמה, הם לא היו בתנאים טובים כל כך, אני אשמח. הוא מחייך חיוך רחב, ומראה שהטיפול, שהפה שלו צריך טיפול. וככה, פעם בשבוע הוא מגיע למרפאה והיא מתאפת לו בשיניים. יום אחד היא מספרת לו בגאווה שגם אני, גם אני נוקם את הנקמה שלי בהיטלר. מה הנקמה? אם אנחנו שמו בזכות. מה הנקמה? אחרי המלחמה אז הגיעו הרבה לשוודיה. הסתובבו שם בתחנה, הגיעו מרכבות, הסתובבו בתחנת רכבות. אז הרבה אנשים אספו הביתה שלהם. אומרת, וגם אני חייתי לבד. ולקחתי שתי בנות יהודיות הביתה, וואו. ואני מגדלת אותן. והן היו בנות בנות 13, 14, 15. ואני אעשה אותן מאושרות ועולצות, הן עכשיו במצב מאוד קשה מהמלחמה, ולאט לאט הן משתקמות. בת אחת אני יחתן עם הבן שלך, של אחותי, הוא נוצרי טוב, הולך לכנסייה כל יום. היא לא שמה לב שתוך כדי שהיא מספרת, הוא נהיה חיוור. שוכב על המיטת טיפולים ונהיה חיוור. והוא מנסה להגיד משהו, אבל הפה שלו תפוס עם המכשירים. ואז היא מוציאה, אמרת לו, רציתי להגיד משהו, ואז הוא צועק. הוא צועק לה, אמרת שהם יהודיות? אמרת לו, כן, בטח. בטח כל המשפחה שלהם נהרגה ולא היה למי. הוא הזדעזע, והוא אומר, ואת הולכת לחתן אותם עם האחיין הנוצרי שלך. אמרת לו, כן, יהיה להם חיים טובים, משפחה, ילדים. זה הנקמה שלי בהיטלר, היא אומרת לו עוד פעם. הוא אומר לה, את יותר גרועה מהיטלר.
וואי.
איך אתה מדבר עליי? זה הטובה שאתה מכיר לי.
מה שאני עושה לך.
מה שאני עושה לך. היא אומרת לה, אז הוא אומר לה, את לא מבינה. הם התחתנו עם האחיינים שלך. הלכו לכנסייה, הילדים שלהם היו נוצרים. ונגמר על היהדות שלהם. זה בדיוק מה שהיטלר רצה, להכחיד את היהודים.
איי.
היא מתחילה לחשוב קצת על מה שהוא אומר, והיא רואה שיש צדק בדבריו. הוא ממשיך להלום, והוא אומר, מה ההורים שלהם רצו שהם יהיו? מה הם היו רוצות אם ידעו שהם יש להם אפשרות אחרת? אני יכול לבוא לבקר אותם? בוודאי. היא סוגרת את המרפאה, והוא הולך איתה הביתה. הוא נכנס הביתה, הם רואים מיד השתי בנות שהאימא שלהם, האימא החורגת, נכנסת בסערת נפש, והם רואים יהודי, חסידי, עם זקן ופאות. הם רואות אותו מתחילות לבכות. עוד יש יהודים בעולם, הם שואלות
וואו.
אותו. ואז הוא אומר להם במבטא חסידי ויז'ניצאי, מוידי אני לפונחו. ומיד ענות לו מלך חי וקיום. והוא מתיישב ומספר להם איפה העולם עומד היום, שיש עוד הרבה יהודים, ויש חיים אחרי המלחמה. כל השיחה מתנהלת ביניהם ביידיש. ואותו גויה, אותו אישה טובה שדאגה להם, עומדת מהצד ומקשיבה, והיא מבינה כבר, זה היום האחרון שהן נשארות פה.
וואו.
הוא שואל אותה, הם רוצים ללכת איתו. הם אומרים לו, מה השאלה?
יפה.
זה הרי הדבר האחרון שההורים שלנו אמרו לנו, תהיו יהודים טובים. תהיו יהודיות טובות. והן הולכות איתו. הן נפרדות לשלום, מודות לה על האירוח. והן הולכות עם הרפריים רינגרבר. הוא מיד הולך איתם ללינדיגה. הוא בא לרב יעקובזון. הוא אומר לו,
שם בבית היתומים, כן.
זה אלה שתי הנערות החדשות.
כן.
הוא אומר לו, אבל אני לא יכול לעבור את ה-84, אם אני עובר את ה-84, אני מסכן את כל ה-84.
נכון.
אבל הוא אומר, אבל הם יהיו בנות בית אצלי. הם יגורו אצלי בבית. והם גרות אצלו בבית, והם עולות אחרי זה ביחד עם כל ה-84 נערות לארץ ישראל, עם הרב וולבה והרב יעקובזון. את הבת הגדולה, הרב יעקובזון מחתן עם האחיין שלו. את הבת הקטנה, הוא מחתן עם הבן שלו. שלימים היה רבה של באר יעקב, הרב יעקובזון באר יעקב, היום מכהן הנכד שלו כבר, הרב של באר יעקב. אותו נערה נפטרה לא לפני הרבה זמן, לפני כמה שנים, עם נינים ונכדים. מעשה קטן, כמו שהתחלנו רב שלם, שהוא תיקל את השעון והוא אמר לה, גרם להציל שתי יהודים, שתי יהודיות מארץ ישראל.
יישר כוח בברום, יישר כוח שחיזקת אותנו.
יישר כוח רב שלם.
שיהיה גוד שבס.
גוד שבס, בשורות טובות.